טוב, אנחנו ממשיכים בסדר של שיעורי ההיסטוריה. דיברנו בשיעור הקודם על מלחמת יום כיפור. רק לסכם בקיצור, שמלחמת יום כיפור, שדיברנו עליה בצורה מפורטת, אפשר לכתוב עליה ונכתבו עליה ספרים שלמים, מלחמת יום כיפור משאירה את עם ישראל בהרגשה מאוד קשה. הקושי של המלחמה עצמה, האבדות שנהרגו לצערנו, נהרגו לנו הרבה מאוד חיילים במלחמת יום כיפור, מעל ומעבר למה שהיינו רגילים. ההרגשה של מה שקראו מחדל, שכל המלחמה נחתה עלינו בגלל, המלחמה נחתה עלינו בגלל מחדלים, בגלל טעויות, בגלל הזנחה אפילו. ונוסף על זה, הקושי המעשי, שחלק גדול מעם ישראל היה במילואים במשך תקופה ארוכה מאוד. כן, אנשים היו מגויסים חצי שנה ועזבו עבודה ותעסוקה וכל מיני דברים. היה מאוד קשה. אז זה קודם כל מבחינה מעשית הקושי הגדול שהיה. עכשיו, המלחמה גרמה למשבר מאוד גדול. קצת תיארתי לכם בסוף השיעור הקודם. ולכן היה טבעי מאוד שתהיה תגובה למשבר הזה, להרגשת המשבר. הדבר הכי בולט שקרה בעקבות מלחמת יום כיפור, אנחנו הולכים לדבר פה על הרבה דברים שקרו בעקבות המלחמה, אבל הדבר הכי בולט שקרה, שאני מניח שכולם יודעים, שהתחלף השלטון במדינת ישראל. אחרי שנים של שלטון של מפלגת העבודה, הליכוד עלה לשלטון. מה שאולי אנשים לא זוכרים, לא שמים לב, שהליכוד עלה לשלטון 3.5 שנים אחרי מלחמת יום כיפור. מה קרה באמצע? אם אנחנו כולנו היינו מבינים, אם היו אומרים לנו, הייתה מלחמה, היו בחירות, טוב, אנשים הרגישו שהיה משבר, אז הורידו מפלגה אחת, העלו מפלגה אחרת, אבל זה לא קרה. יותר מזה שזה לא קרה, אלא שהיו בחירות מיד אחרי המלחמה. הבחירות היו בטבת, כן, מלחמת יום כיפור זה תשרי. 3 חודשים אחרי זה יש בחירות, הבחירות היו אמורות להתקיים ממש סמוך למלחמה ודחו, כי זה היה מצב בלתי אפשרי. ב3 חודשים אחרי המלחמה מתקיימות בחירות, ועם ישראל מחזיר את אותה מפלגה, את אותו שלטון למקום. עכשיו, אני אמרתי לכם כבר הרבה פעמים במסגרת סדרת השיעורים האלה, כל ההיסטוריה שלנו בדורות האחרונים היא הנהגה אלוקית שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו לגאולה. לפעמים בצורה יותר גלויה, לפעמים בצורה שקשה להבחין עד אחרי כמה שנים שרואים את התוצאות. לפעמים בצורה יותר נעימה, שקוראים לנו כל מיני דברים נחמדים ונעימים, ולפעמים בצורה יותר קשה שקוראים לנו דברים לא נעימים, אבל בסוף גם הם מגלגלים תוצאות. יש תוצאות מאוד מאוד גדולות למלחמת יום כיפור, לא רק החלפת השלטון. יש תוצאות הרבה יותר עמוקות, תוצאות שאנחנו בונים עליהן עד היום. אבל קודם כל אני רוצה שתבינו מה קרה ב3.5 שנים. זו תקופה מאוד קצרה. הכנתי את התקופה הזאת, ואני רואה שאפשר לדבר עליה יותר ממה שלפעמים דיברנו על 30 שנה. באמת תקופה מאוד מאוד דחוסה, בצורה שאתם תשמעו, תבינו מה קרה פה. אז כך, הדבר הראשון שצריך לדעת היא, הוא שהמלחמה, מלחמת יום כיפור, לא הייתה רק מלחמה צבאית. בעיקר, כמובן, צהל ניצח במלחמה הזו נגד, בתנאים מאוד מאוד קשים, נגד כוחות עודפים, אבל, כבר הזכרתי גם בשיעור הקודם, כבר מאמצע המלחמה מתערבים פה אומות העולם, המעצמות במיוחד רוסיה ואמריקה, ואמריקה מתערבת במלחמה לא לטובתנו. זאת אומרת, היא גם עושה לנו דברים חיוביים. יש רכבת אווירית של ציוד, ציוד צבאי שמאוד חסר לנו, ששולחים מאמריקה, אבל גם את הרכבת הזאת הם מעכבים עד שהם מקבלים מאיתנו הבטחות מסוימות. בסופו של דבר, הם נכנסים לתמונה בצורה מאוד חריפה ותוקפנית, וכופים עלינו הפסקת אש. לשמחתנו, אפשר להגיד, המצרים מפירים את הפסקת האש, והניצחון שלנו בצורה שהוא הושג, הושג רק אחרי הפרת הפסקת האש. אבל הלחץ האמריקאי לא מפסיק שם. הם ממשיכים ללחוץ קודם להפסקת אש מוחלטת, אחר כך להסכם שקוראים לו הפרדת כוחות, אחר כך הם משתמשים בשיטה הזאת להשגת הסכמים יותר מתקדמים. הם רוצים מה שקוראים היום תוכנית שלום, רוצים להגיע לשלום בין ישראל לערבים. לאמריקאים יש אינטרס בזה, אינטרס כפול. תמיד יש להם אינטרס פוליטי להראות שהם ככה מצליחים בדיפלומטיה והכל. היה להם עוד יותר אז אינטרס, כי עד למלחמת יום כיפור, מדינות ערב ברובן, במיוחד מצרים שהיא אחת הגדולות והחזקות במדינות ערב, היו קשורות לרוסיה. רוסיה הקומוניסטית שהייתה היריבה הגדולה של האמריקאים, והאמריקאים כאן מצאו הזדמנות לקשור את מדינות ערב אליהם. הם בתיווך הזה נכנסו בינינו לבין המצרים קודם כל, ועשו גם טובות למצרים וקשרו את המצרים אליהם. אז זה גם ניצחון דיפלומטי. הניצחון השלישי, הרווח השלישי היה שהיה אז נשיא אמריקאי מושחת שעמדו להעיף אותו מכהונתו בגלל שהוא פעל בצורה לא חוקית, הנשיא ניקסון, והוא בסופו של דבר התפטר לפני שיעיפו אותו. שר החוץ שלו יהודי שרבינו רב צבי יהודה זצ"ל היה קורא לו יהודי מומר. למה מומר? חוץ מזה שהוא לא קיים מצוות, הוא גם התחתן עם גויה. תוך כדי הכהונה שלו בממשל האמריקאי, בחתונה, בתקשורת, עם תקשורת רבה, הוא התחתן עם גויה. ורבינו הגיב על זה בצורה מאוד חריפה, כי באמת להתחתן עם גויה זה דבר שכל הדורות, זה גם עבירה מאוד חמורה, כל הדורות כשהיה חס וחלילה מישהו עושה דבר כזה, היו יושבים שבעה. צריך לדעת שעל פי מבחינה תורנית זו בגידה בעם ישראל, וצריך להתייחס לזה בהתאם. עכשיו היהודי הזה בגד בעם ישראל בצורה כפולה, הוא בגד בעם ישראל בחיים האישיים שלו, והוא בגד בעם ישראל. יש תיאורים כבר היום על הלחץ הנוראי שהוא הפעיל על ממשלות ישראל לוותר, 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 לוותר. רק דוגמה שתבינו מה קורה. ברמת הגולן, אנחנו הרי התחלנו... הנרי קיסינג'ר קוראים לו, כן? הוא חי עד היום, אבל אז הוא היה במצב שהיה לו נשיא שמבחינה פוליטית היה נכה, והוא למעשה ניהל את מדיניות החוץ, והוא רצה לצאת גיבור וכזה אדם חשוב, והוא הפעיל לחץ נוראי על מדינת ישראל, עד כדי כך שבשלב מסוים כשהממשלה לא הסכימה לקבל את התכתיבים שלו, הוא הודיעו שלא ימכרו לנו נשק. רוב הנשק שלנו אז היה אמריקאי, גם המטוסים, גם הטנקים, גם כל מיני דברים. ואמרו, לא, אנחנו עושים, קראו לזה הערכה מחדש, בודקים. בינתיים אין נשק. אז זה למעשה להחזיק אותנו בגרון. התחלתי לתת דוגמה שתבינו. הסורים פתחו נגדנו במלחמה. אנחנו היינו ברמת הגולן, על הגבול. סוריה פלשה וכמעט הצליחה, הסורים כמעט הצליחו להגיע לכנרת. היה קרב מאוד קשה. הצלחנו לא רק להדוף אותם, אלא גם לכבוש חלק מסוריה, כדי לאיים עליהם. קיסינג'ר התעקש שבמסגרת של הסכם הפסקת אש, הפרדת כוחות עם הסורים, אנחנו ניתן להם חזרה חלק מרמת הגולן. שהם יגישו יותר טוב, שהם ישיגו משהו. מה פירוש ישיגו משהו? כן? הרי גם הם פתחו במלחמה, מותר מבחינה בינלאומית לפתוח סתם במלחמה, זה ברור שזה לא בסדר. גם ניצחנו, ואנחנו צריכים לתת להם מתנות כדי שהם יסכימו להפסיק להילחם. ולא חתמו על הסכם שלום. כן, עד היום כמובן אין הסכם שלום עם סוריה. אבל זה קיסינג'ר טבע. כתוצאה מזה נתנו בסוף לסורים את העיר קונטרה, שהייתה בידיים שלנו והיום היא בידיים שלהם. מה הם עשו? אפשר היום לעשות סיורים ברמת הגולן ולתצפת על קונטרה, והם לא בנו את העיר מחדש. הם השאירו את העיר בתור דוגמה, העיר הייתה הרוסה, וצהל לפעמים עשה שם אימונים ונפגעו במלחמה ובאימונים, אז הם באים היום, מביאים לשם, היום כבר לא, בגלל מלחמת האזרחים שם, אבל היום מביאים לשם תיירים ומראים להם, תראו עד כמה ישראלים אכזריים, הם הרסו את העיר הזאת. זה כל מה שהם עשו שם. אז היה פה לחץ אמריקאי חזק, ולא רק בסוף המלחמה, אלא זה נמשך כמה שנים. הלחץ הזה. זה דבר אחד שהוא אופייני לתקופה הזאת של השנים אחרי מלחמת יום כיפור. אבל הלחץ האמריקאי הזה משתלב עם עוד משהו. הערבים, תוך כדי מלחמת יום כיפור, יש לא רק את מצרים וסוריה שרוצים לחסל את מדינת ישראל, אלא גם שאר מדינות ערב. צריך לדעת, רבותיי, אני חושב שהרגשתי גם כן, השיעור הזה הוא מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים להבין עד כמה המצב שלנו השתנה. כל מדינות ערב תומכות במצרים וסוריה. העיראקים שולחים צבא. ממש, שולחים טנקים, נלחמים נגדנו יחד עם הסורים. אבל, יש דבר יותר קשה מזה. עם הטנקים העיראקים התמודדנו. ערב הסעודית ועוד מדינות ערב שיש להם נפט מודיעות שהן הולכות להשתמש בנפט בתור נשק נגד מדינת ישראל. העולם המערבי היה אז תלוי במידה רבה בנפט של מדינות ערב, לא היו הרבה מקורות נפט נוספים, והערבים הודיעו שהם מעלים את מחירי הנפט במעלים, פי 10 בערך, והם לא מוכרים בכלל נפט למי שתומך במדינת ישראל. היו שלוש אפשרויות. מי שתומך במדינת ישראל לא מקבל בכלל, מי שמתייחס אלינו בסימפתיה מקבל בצורה מוגבלת, כלומר מקצצים לו את הכמות, ומי שנגדנו מקבל מלא. הדבר הזה היה עד כדי כך חריף, שזה גרם למשבר כלכלי עולמי. באמריקה ובאירופה הגבילו את הנסיעה במכוניות. בגלל שלא היה נפט. עכשיו כמובן היה הבדל בין מדינות אירופה, היו כאלה שיותר תמכו בנו והיו כאלה שפחות תמכו בנו, אז לפי זה הם קיבלו את הנפט. הדבר הזה גרם למצב בינלאומי של מאבק נגד מדינת ישראל. לא האשימו את הערבים, האשימו אותנו. כן, הדיפלומטיה כידוע היא לא בדיוק מציאות של לדבר אמת. מיד אחרי מלחמת יום כיפור, רוב מדינות אפריקה, שאנחנו נתנו להם סיוע בכל מיני תחומים, רוב מדינות אפריקה ניתקו את היחסים הדיפלומטיים עם מדינת ישראל. לחץ ערבי. עשו חשבון שיותר כדאי להם נפט, יותר כדאי להם להיות חברים של מדינות ערב, ומדינת ישראל היא מדינה קטנטונת, נכון שהיא עוזרת, אבל ניתקו איתנו את היחסים. וזה הלך והתגלגל במשך כל התקופה הזאת. היה פה מאבק דיפלומטי. השיא, אפשר להגיד, של המאבק הדיפלומטי הוא שנתיים אחר כך, כשהאום מכריז שהציונות היא תנועה גזענית ופסולה. הכרזה רשמית בעצרת האום. למה? כי הערבים רצו, וכל מה שהערבים רצו באום הם קיבלו. כולם הצביעו איתם. עוד לפני כן הכניסו את ערפאת, ימח שמו, ואת הארגון שלו, של אש"ף, בתור משקיף רשמי, לא יכלו להכניס אותם בתור מדינה, אין להם מדינה, אבל בתור משקיפים רשמיים בכל מוסדות האום. מתקפה דיפלומטית כללית על מדינת ישראל. עכשיו כמובן הערבים לא הסתפקו במלחמה דיפלומטית. תוך כדי זה, אחרי שכבר סיימנו בניצחון את המלחמה, אבל פעולות הטרור הולכות ומתגברות. זאת תקופה, התקופה הזאת של 3.5 שנים, היא אחת התקופות הקשות של מדינת ישראל מבחינת התקפות הטרור. רק לדוגמה, שתבינו מה קורה, לקחתי תקופה של שנה. מלחמת יום כיפור הייתה בתשרי תשל"ד, אז דילגתי שנה. מניסן תשל"ד. תחזיקו חזק. בניסן, התקפת טרור בקריית שמונה, 18 הרוגים. באייר, הטבח במעלות. יודעים מה זה? הייתה קבוצה של תלמידים שבטיול שנתי, שישנו בבית ספר במעלות, חוליית מחבלים נכנסה לבית הספר, כשניסו לחלץ את התלמידים, החילוץ פספס קצת בצורה משמעותית, נהרגו שם 27, רובם תלמידים. סיוון, קיבוץ שמיר בצפון, 3 הרוגים. תמוז, נהריה, 3 הרוגים, אמא ושני הילדים שלה. כסלב, אני מדלג כמה חודשים, בית שען, התקפת טרור, כל אלה ממש מחבלים שמשתלטים על בית או מקום, 2 הרוגים. כסלב, תו של למד ה' כבר, תל אביב, 2 הרוגים בפיגוע. חודש אדר, תל אביב, 3 הרוגים בפיגוע. זה שנה. מצב מובן. ושנה אחרי זה עוד, ולא תמיד זה 2-3, זה מגיע גם למספרים גדולים. לא מצב קל. עוד יותר, רבותיי, אני ממשיך. הזכרנו את מלחמת הנפט. טוב, מלחמת הנפט לא השפיעה בהתחלה באופן ישיר על מדינת ישראל, כי אנחנו קיבלנו את הנפט שלנו לא מערבים ממילא. הערבים אף פעם לא היו מוכנים למכור לנו נפט באותה תקופה. קיבלנו את הנפט שלנו מאיראן, שאז הייתה לא איראן תחת חומייני, איראן שהייתה בעלת ברית שלנו. קיבלנו נפט, קנינו, כן? נפט משם, נפט ממקסיקו, אבל כל מחירי הנפט עלו. אז גם במדינת ישראל עשו קצת קיצוצים, היה צריך לבחור יום אחד בשבוע שלא נוסעים בו, אז כמובן שהיהודים דתיים בחרו שבת, אבל הבעיה הגדולה הייתה המחיר של הנפט. כפי שאמרנו, המחיר של הנפט עלה במידה רבה. זה גרם לבעיה כלכלית. אנחנו מדברים על מצב שהאינפלציה מתחילה להשתולל. בשנה הראשונה אינפלציה של 20%. רבותיי, 20% במדינת ישראל, היום אין אינפלציה. כן, 20% פירוש של דבר שכל המחירים עולים ב-20% בשנה. אבל זה רק שנה ראשונה. שנה שנייה אינפלציה של 40%. אני מדבר על תפשין למד דלד, למד ה', למד וו, אינפלציה של 40% בשנה. זה מצב כלכלי שמתחיל להיות מאוד מאוד לוחץ. לא פשוט. עכשיו, האם אנחנו יושבים בשקט? לא, אנחנו לא יושבים בשקט. יש מה שנקרא תנועת מחאה, נכון? יהודים קמו אחרי מלחמת יום כיפור ואמרו, היה פה מחדל, היו פה בעיות, צריך למחות. מה היה לעזור למחות? שהאשמים יעמדו למשפט, למשהו. אז הקימו, הממשלה הקימה ועדת חקירה. אבל כפי שאמרתי, 3 חודשים אחרי המלחמה יש בחירות, בוחרים באותה ממשלה. ומה, מפלגת העבודה שהיא בשלטון קצת יורדת, יש לה רק, נדמה לי, 51 חברי כנסת. 51 זה הרבה יותר ממה שיש לו כל מפלגה פה כבר שנים. היא מרכיבה ממשלה, אבל זה לא הולך בקלות. כי כל הזמן יש קולות מחאה בציבור. וראש הממשלה שהייתה בזמן המלחמה, גולדה מאיר, רוצה להרכיב ממשלה, ורואים שהמסע ומתן הקואליציוני לא הולך. כמה חודשים, זה לא מצליח לה. היא מצליחה להרכיב ממשלה רק בחודש אדר. לוקח לה חודשיים של מגעים קואליציוניים, ואז קוראים שני דברים. דבר ראשון, במסגרת של הרכבת הממשלה, היא כמעט מתייאשת. זאת אומרת, אין לי רוב. מה אני אעשה? אני אקים ממשלת מיעוט. יש דבר כזה בדמוקרטיה, שיש ממשלת מיעוט שמצליחה לעמוד בהצבעות, כי או שקוראים לזה תמיכה מבחוץ, או שקוראים לזה, היו גם אז, היו חברי כנסת ערבים, או שאין רוב נגדה, יש כל מיני מצבים. רבנו הרב צבי יהודה, שאז היה מבחינה ציבורית מאוד פעיל, שמע את העניין הזה של ממשלת מיעוט, שהייתה אמורה להסתמך על קולות החברי כנסת הערבים, והודיע לממשלה כזאת אסור להצטרף. היה סיפור גדול, המפלגה שהייתה קשורה אז לרב צבי יהודה הייתה מפלגה שנקרא מבדל, כן, המפלגה הדתית לאומית, והם רצו להצטרף. הפוליטיקאים שם לא רצו לשמוע לכל הרב, הם רצו להצטרף לממשלה, ובסופו של דבר הם מצאו איזה תירוץ וזה, ורבנו באמת הכריז, די, הרגתם את המבדל, אין מבדל. אתם הצטרפתם לדבר חולני, אבל טוב, גולדה מאיר הצליחה בעזרת המבדל להקים ממשלה, רבנו אמר דברים חריפים, הם מאוד העריך את גורדמיה, אבל מה, לממשלה חולנית כזאת אסור להצטרף, וכולם הסתכלו עליו, מה, אתה מבין בפוליטיקה, אתה זה? כמה זמן הממשלה של גורדמיה החזיקה מעמד? היא השיגה C במדינת ישראל. חודש אחד. קרוב לסוף החודש, אחרי שהרכיבה את הממשלה, ועדת החקירה, ועדת הגרנט, הגישה את המסקנות הראשונות, לא אמרו שום דבר לממשלה. אמרו שהרמטכ"ל צריך להתפטר, ראש אגף מודיעין צריך להתפטר, וגולדה מאיר אבל ראתה את המסקנות, ואמרה די. התפטרה. כל הממשלה הזאת שרבנו דיבר עליה במילים כאלה, ממש היא חולנית, החזיקה מעמד חודש ימים. אני חושב שזה באמת עשה להשיג שיא אפילו בפוליטיקה הישראלית. היו צריכים להקים ממשלה חדשה, לא הלכו לבחירות חדשות. מפלגת העבודה היה רוב, מפלגת העבודה התכנסה, וחיפשה מישהו אחר שיעקיב את רשות הממשלה. היה מרוץ צמוד בין שני אנשים שאתם מכירים את השמות שלהם, יצחק רבין ושמעון פרס. יצחק רבין ניצח לא בהרבה, וכיוון שהוא ניצח הוא הרכיב את הממשלה הנוספת. הוא הרכיב ממשלה שמאלנית מאוד, אחר כך גם המפד"ל עם אותם עסקנים הצטרפו גם לממשלה הזאת, ואנחנו נמצאים במצב עם כל הבעיות כפי שתיארתי לכם קודם, עם ממשלה חדשה, סך הכל פחות משנה אחרי המלחמה. טוב, אז חלק מהדברים השיגו, הורידו את המנהיגים הקודמים, פיתרו את הרמטכ"ל, כן, מינו כמובן רמטכ"ל חדש, ו... טוב, אבל לפי התאריכים שראיתי לכם, הפיגועים ממשיכים. הבעיות הכלכליות הולכות וגדלות. הלחץ של קיסינג'ר, של שר החוץ האמריקאי, הולך ומתחזק. תוך זמן קצר מתברר שיצחק רבין הוא לא בדיוק הבן אדם שיכול לעמוד נגד הלחצים האלה. גולדה מאיר עוד הייתה לה גבורה, היא הייתה אישה מאוד גדולה, גם כן אפילו עליה לחץ מאוד כבד ובחלק כל מיני דברים היא ויתרה, אבל יצחק רבין בכלל, שאלה אם הוא רצה לעמוד נגד הלחצים האלה. כי היה מדובר על לוותר על חלקים מארץ ישראל. ולא ברור כמה יצחק רבין התנגד לוותר על חלקים מארץ ישראל. בשלב מסוים הוא יתבטא שגם אם הוא יצטרך לנסוע לכפר עציון בוויזה ירדנית, הוא לא יתנגד לזה. שוב, רבנו רב ציודה הגיב לזה מאוד בחריפות, שלך לא, אתה לא מתנגד, עם ישראל מתנגד. אתה לא אכפת לך, עם ישראל כן אכפת לו. אני אתן לכם עכשיו, בקיצור קודם כל, את המבנה, המשך המבנה. מה קורה פה? נתתי לכם נושאים יסודיים, המאבק נגדנו מבחינה בינלאומית, המאבק של האמריקאים נגדנו למעשה, כאילו איתנו אבל באמת נגדנו, לוותר כל מיני ויתורים. הבעיות הכלכליות, בעיות של פיגועי הטרור שלא נפסקות, וכל זה, כפי שאמרתי, ממשיך 3.5 שנים. אבל לפני סיום 3.5 שנים, קוראים פה שני דברים מעניינים. אחרי 2.5 של פיגועי טרור, המחבלים כמעט משיגים הישג. היה עוד לפני מלחמת יום כיפור הנושא של חטיפת מטוסים. מנסים כמה פעמים לחטוף מטוסים ישראלים, לא מצליחים. הצליחו בחברות אחרות. אז המחבלים, דבר שאתם ודאי יודעים, זה מאוד מפורסם, המחבלים מצליחים לחטוף מטוס עם ישראלים של חברת התעופה הצרפתית, Air France. והם הכינו היטב את הרקע, הם לוקחים את המטוס הזה למדינה באפריקה, רחוקה ממדינת ישראל, מדינה שנותנת להם גיבוי, מדינת אוגנדה של אז, שהרודן ששולט שם, שמח מאוד לארח את המחבלים ולעזור להם, ואומר, הנה עכשיו תפסנו קבוצה של ישראלים, יש לנו בני אבובה, אנחנו יכולים להשיג הישגים. מה התוצאה? כולם יודעים? מבצע אנטבי, מבצע יונתן. צהל מצליח נגד כל ההבנות, נגד כל השכל האנושי לכאורה, להגיע עד לאוגנדה, ולשחרר את החטופים. כן, נכון שמפקד המבצע נהרג, אבל בסך הכל הצלחה עצומה. זה עד כדי כך שראיתי פעם תיאור של סופר יהודי אמריקאי, יהודי טוב, ציוני, זה שהוא תיאר שזה היה כאילו שבמלחמת יום כיפור נשברה ביצה. מה זאת אומרת? צהל היה כאילו ביצה שלמה, אחרי מלחמת ששת הימים, נשברה ביצה. מה עושים אם נשברת ביצה? אין, מה, אי אפשר לחבר אותה חזרה יחד. ביצה לא מבושלת, היא נשברת, נשפכת. ופתאום קרה נס, והביצה חזרה להיות שלמה. זה היה מבצע יונתן, מבצע אנטבי. כלומר, פתאום חזרו להאמין בצהל, זה החזיר את המורל, החזיר את ההרגשה הטובה. אם תסתכלו פעם בתמונות כשהשבויים מהמבצע מגיעים למדינת ישראל, יש שם ריקודים ושמחה, ואחד האנשים שמרימים אותם על הכתפיים וששמחים איתם, הוא מנחם בגין. שנה אחרי זה מנחם בגין עלה לשלטון. כפי שאמרתי בהתחלת השיעור, יש פה תהליך. מלחמת יום כיפור לבד לא מספיקה לשנות את החשיבה ואת הרגלים הפנימיים של עם ישראל. זו מכה מאוד קשה, אבל צריך עוד כל מיני דברים שמוסיפים לזעזוע. בסופו של דבר היה צריך אפילו יותר מזה. בשנה הזאת שלפני שבגין עולה לשלטון, זה כמובן לא לקח שנה, כי באמצע כן, יש מערכת בחירות, וחצי שנה אחרי מבצע אנטבי התחיל למעשה, הפילו את הממשלה של רבין. זה גם סיפור. איך מפילים ממשלה שיש לה רוב? צורה מאוד מעניינת. מגיע משלוח של מטוסים חדשים מאמריקה. יצחק רבין היה רמטכ"ל במלחמת ששת הימים, הוא רוצה ללכת לקבל את המטוסים. יש איחור בקבלת המטוסים ונגרם חילול שבת. היה יהודי תלמיד חכם שאז היה בחבר כנסת, יהודי בשם רב קלמן כהנה, נציג של מפלגה של חבר כנסת אחד, אז היו דברים כאלה, מפלגות עם חבר כנסת אחד, פועלי אגודת ישראל. אומר, מה זה, ממשלת ישראל מחללת שבת? הוא הגיש הצעת אימון. אנשי המפד"ל היו בבעיה. מה, הם יקבלו חילול שבת? לא יכולים לקבל חילול שבת. אז הם הצטרפו להצעת האימון. האי-אמון, אי-אמון זה נגד הממשלה. אמר להם יצחק רבין, אני לא מקבל דבר כזה. אתם מצביעים נגד הממשלה, הממשלה לא נפלה, אבל אני מפטר אתכם מהממשלה. הוא פיטר את אנשי המפד"ל, הוא איבד את הרוב שלו. ואז נפלה הממשלה. אחרי שנפלה הממשלה, התחילה מערכת בחירות, מפלגת עבודה תנצח שוב בבחירות. ואז התחילו אחד אחרי השני להתפרסם חקירות משטרה על שחיתות במפלגת העבודה. זמן קצר לפני הבחירות, שיצחק רבין היה אמור להיות המועמד לראש הממשלה, מגלים שלאשתו יש חשבון בנק בניגוד לחוק. יצחק רבין היה ישר, לקח אחריות, אמר אמנם זאת אשתי, זה לא אני, אבל הודיע שהוא מתפטר. שמעון פרס נכנס במקומו, אבל אחרי כל הדברים האלה, שרואים כבר שמפלגת העבודה זה לא החלוצים של פעם, ויש לאנשים בטן מלאה ממלחמת יום כיפור, וכל הדברים האלה שינו את כל ההרגשה ואת כל המציאות ואת כל ההרגלים של עם ישראל, אז כבר יש מה שקראו מהפך. מפלגת העבודה יורדת בצורה גדולה מאוד, כן, בכמות המנדט, היו להם 51 מנדטים, 51 חברי כנסת. הם יורדים, הליכוד עולה, והליכוד מרכיב את הממשלה החדשה, מנחם בגין עולה לשלטון. זה התיאור הכללי של השלוש וחצי שנים האלה. עכשיו, תבינו שאנחנו לא שלטנו פה בתהליך. שימו לב, אני מתאר פה, יש דברים שאפשר לשלוט בהם. פוליטיקה פנימית, כן, להצביע לזה, להצביע לזה. לתקן מחדל, אפשר להחליט, כן מתקנים, לא מתקנים, איך מתקנים, עובדים יותר חזק, פחות, יותר מהר, יותר לאט. אנחנו לא שלטנו בהתקפות הבינלאומיות עלינו. אנחנו לא שלטנו על הכלכלה הבינלאומית שגרמה לאינפלציה דוהרת. אנחנו גם, אבל באמת, לא שלטנו על ההרגשה שהייתה בציבור. הייתה פה הרגשת מועקה, הרגשת מצוקה. ודאי שלא, כן, רצינו לשלוט במצב של הפיגועים, וצהל עשה כל מיני פעולות וכל מיני התקפות נגד המחבלים. אבל זה לא מנע את הפיגועים, עד שהגיעו למבצע אנטבי בדיוק להרים את המצב רוח לקראת המצב שהממשלה נופלת. זה יצר הרגשה אחרת. זה מה שאני קורא סדרת חינוך אלוקית. אבל כפי שאמרתי לכם בהתחלה, השינוי הפוליטי הוא רק קצה הקרחון. והשינוי הפוליטי הזה למעשה, כפי שנבין, יכול להיות שנצטרך לדבר על זה כבר בשיעור הבא, אבל הוא הדבר הכי קטן מכל השינויים. אתם יודעים מה קורה אחרי מלחמת יום כיפור? משהו שנוגע מאוד אליכם. מקימים את מכון מאיר. למה מקימים את מכון מאיר אחרי מלחמת יום כיפור? מה? לא, למה? למה מקימים את מכון מאיר אחרי מלחמת יום כיפור? כי אחרי מלחמת יום כיפור מתחיל בפעם הראשונה, מאז בכלל שמישהו זוכר, גל של חזרה בתשובה במדינת ישראל. עד אז תמיד היו כיוונים הפוכים. אחרי מלחמת יום כיפור מתחיל גל של חזרה בתשובה. אתם כבר מבינים למה? לא? המצוקה. אנשים אומרים, הרי אנחנו הקמנו מדינה, חשבנו במלחמת ששת הימים שהצלחנו, הכל טוב, הכל זה, נפלנו עכשיו כל כך חזק. אין לנו תשובות, אין לנו פתרונות. צריכים לחפש משהו יותר עמוק. הזעזוע מוציא את האנשים מהשגרה, לא רק מבחינה פוליטית, אלא מבחינות הרבה יותר עמוקות. מתחילים לחשוב. יש הרבה יהודים שפשוט עוזבים את הכל והולכים לקיים תורה ומצוות. יש כאלה שמבינים את הדברים בצורה יותר גדולה. יש יהודי יקר שהיה קצין מצטיין במלחמת יום כיפור. ופעם שאלו אותו, שבתי איתו, שאלו אותו, למה חזרת בתשובה? ולמה חזרת בתשובה בכיוון של הרב קוק זצה? כי הרבה מאוד מהיהודים שחזרו בתשובה באותה תקופה שאחרי מלחמת יום כיפור הגיעו למה שנקרא הציבור החרדי. טוב, היהודי הזה קוראים לו אפי איתם. מי שלא יודע מי הוא, היה אחר כך תת אלוף בצהל, אחר כך שר בממשלת ישראל, והוא ענה כך, הוא אמר, תראו, כל יהודי שמחפש משמעות לחיים שלו באופן אישי, יגיע לתורה ומצוות, זה יהיה נפלא. אי אפשר להשוות בין חיים חילוניים לחיים דתיים. אומר, אני לא חיפשתי משהו אישי. אפי היה לא רק קצין מצטיין, הוא היה קצין מאוד מאוד קשוח. כך תמיד היו אומרים עליו. שאם התקן אומר שצריך לעשות תרגיל מסוים, החיילים שלו יעשו את התרגיל 10 פעמים. אז כמובן שהחיילים שואלים, למה? מה פתאום? והוא כל הזמן צריך לענות על השאלות, למה? אבל הוא אדם מאוד רציני, אז הוא צריך לענות לעצמו למה. הוא אמר, אז הגעתי למצב שהבנתי שאו שאני מוצא תשובה למה צריך למסור את הנפש על ארץ ישראל, או שאני יורד מהארץ. ותשובה לשאלה כזאת יכולתי רק למצוא במשנת הרב קוק זצ"ל. אז הוא לא חזר בתשובה בגלל סיבות אישיות, הוא לא חזר בתשובה בגלל שהעולם מתהפך והוא מחפש משמעות לחיים שלו באופן אישי. הוא חזר בתשובה כי הוא רצה לבנות את מדינת ישראל על בסיס של משהו, על בסיס של איזה רעיון, וכבר לא היה רעיון כזה. כשהקימו את המדינה חשבו שבתנועת העבודה יש רעיון כזה. אבל אחרי מלחמת יום כיפור כבר הבינו שאין. הייתה אכזבה מאוד גדולה. היה ייאוש מאוד גדול. הייאוש הזה מביא תוצאות. ואפי באמת הגיע, הגיע למרכז הרב, הגיע והתקדם. ולכן אז הקימו גם את מכון מאיר. כדי שתהיה תשובה מתוך משנת הרב קוק זצ"ל. ובעלי התשובה הלכו והתרבו. נכון שהלכו הרבה לכיוון החרדי, אבל הגיעו גם למרכז הרב, אז כבר היה צריך שיטפלו בהם. זה מהפך הרבה יותר עמוק שכבר מלחמת יום כיפור עושה. זה התחיל ממש בעקבות מלחמת יום כיפור. זה משנה את החברה הישראלית לאט לאט. נכון שגם היום יש הרבה יהודים שלא שומעים מצוות, אבל לא היה כמעט מושג של בעלי תשובה. עד מלחמת יום כיפור. עוד דבר שמתחיל אחרי מלחמת יום כיפור. המאבק על ההתיישבות ביהודה ושומרון. במובן מסוים כמובן זה התחיל ישר אחרי מלחמת ששת הימים, הקימו את ההתיישבות בחברון בקריית ארבע, הקימו את כפר עציון עוד קודם, ורצו להמשיך הלאה. אבל יצא שעד שהתחילו באמת את המאבק ונכנסו לתוך הדברים, כבר עברה מלחמת יום כיפור, ואז התחילו להיאבק על הקמת ההתיישבות בשכם, אלון מורה, והמאבק הזה נמשך לאורך כל הזמן עד למהפך הפוליטי. כיוון שבסוף המאבק אמנם הצליח בנקודה מסוימת שהממשלה, עוד כשהייתה ממשלה של רבין, הממשלה נכנעה ואמרה, טוב, האנשים האלה כבר כל כך הרבה זמן נלחמים, ניתן להם אפשרות להתיישב בשומרון, אבל זה היה התיישבות מוגבלת בתוך בסיס צבאי, רק שבגין עלה לשלטון אז הוא פתח את הדלתות והתחילו להקים יישובים. אז אנחנו מדברים גם בתוך השלוש וחצי שנים האלה, על שלוש וחצי שנים שיש מאבק על ארץ ישראל, ואותם כוחות שנאבקים על ארץ ישראל, על ההתיישבות ביהודה ושומרון, גם נאבקים נגד הלחץ האמריקאי. הזכרתי לכם קודם את רמת הגולן. אמרתי לכם שקיסינג'ר לחץ לסגת. אז מה עשו? באו התלמידים, גדולי התלמידים של רבנו הרב צבי יהודה, ובעזרת הקיבוצים ברמת הגולן, הקימו יישוב על קו הגבול. אמרו, אנחנו פה, מפה אין נסיגה. זה יישוב שהיום הוא עבר אחר כך למקום אחר, קוראים לו קשת, יישוב מאוד נחמד ברמת הגולן, אבל היישוב הזה הוקם כדי להיאבק נגד קיסינג'ר. קונטרה שלנו תמיד, זה אחד הפירושים של השם קשת, נכון? וכי המאבק היה על האזור של קונטרה, עד איפה תהיה הנסיגה? ואנשי קשת התמקמו שם, ואמרו, אנחנו לא זזים מפה. ובסופו של דבר, קיסינג'ר נכנע, ולא המתיישבים. היו שם כמה מגדולי הרבנים, מתלמידי הרב צבי יהודה, שממש לקחו חלק פעיל בהתיישבות הזאת. ארגנו גם הפגנות נגד קיסינג'ר בירושלים והתנגדות כדי לנסות כל הזמן להעמיד את הממשלה במצב שהם לא יוותרו. זה לא הצליח לגמרי, היו ויתורים, אבל זה היה חלק מההתחזקות של עם ישראל מבפנים. כל ההתיישבות ביהודה ושומרון מגיעה אחרי מלחמת יום כיפור. תחשבו על זה, היום אנחנו מדברים על כבר השאיפה ביהודה ושומרון היא להגיע למיליון יהודים. אנחנו מדברים על משהו ענקי. זה מתחיל אחרי מלחמת יום כיפור. זה, יש אומרים שזה באמת המהפך האמיתי, כי הממשלה, אנחנו כבר ראינו, ממשלה יכולה להתחלף, ממשלה יכולה, גם ממשלה יכולה להיבחר בתור ממשלה ימנית, ואחר כך לעשות נסיגות וכל מיני דברים. נדבר על זה. אבל ההתיישבות, זה הדבר הכי גדול, הכי חזק. אבל יש עוד דבר שקרה אחרי מלחמת יום כיפור, שמעט מאוד יודעים. אתם מכירים היום את מה שנקרא הציונות הדתית? מה זה? טוב, שאלה טובה מה זה. זה נושא לסדרת שיעורים אחרת, מה זה ציונות הדתית. אבל אתם צריכים להבין שעד מלחמת ששת הימים, מקום המדינה, נכון שהייתה מפלגה שהזכרנו, המפד"ל, שלא תמיד התנהגה על פי הרבנים, המפלגה הזאת הייתה לא מאוד קטנה, אבל החברה הציונית דתית לא היה לה כל כך הרבה מוסדות משלה, היו בתי ספר דתיים, היו מעט מאוד ישיבות תיכוניות. היו שתי ישיבות הסתר בערך במדינת ישראל. הייתה ישיבה גבוהה אחת, ישיבת מרכז הרב. היום אתם מדברים על עשרות מאות מוסדות, ישיבות תיכוניות, אולפנות, ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות. כל זה התחיל אחרי מלחמת יום כיפור. יש קצת ישיבות הסדר שקמו אחרי מלחמת ששת הימים מיד, אבל זה עדיין היה רק התחלת הדרך. מלחמת יום כיפור קרה דבר מאוד מעניין. התפרסם בעיתונות שיש תלמידי ישיבות הסדר. זה לא היה ידוע בציבור הרחב, ככה יחס כזה, הנה יש חבר דתיים שנלחמים ומשתתפים ובמלחמה לוקחים חלק במאבק, והציבור הדתי מבחינת המוסדות, מבחינת הישיבות, התחיל לגדול. זה גם כן דבר מאוד עמוק, זה מהפך שינוי, שמהווה שינוי עמוק בחברה הישראלית. בסופו של דבר זה מביא גם לכל מיני שינויים, גם ביחס לתורה, גם ביחס לפוליטיקה, וגם הרחבה מאוד גדולה של הציבור הזה, של החברה הזאת. וזה גם קרה דווקא אחרי מלחמת יום כיפור. כשאנחנו מדברים על השפעות של מלחמת יום כיפור בארץ ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מדברים על עולם אחר לגמרי. מי שחוזר אחורנית ובודק נתונים ומספרים וכל מיני עובדות וכל מיני דברים, מדינת ישראל לפני מלחמת יום כיפור, מדינת ישראל אחרי מלחמת יום כיפור, הם שתי מציאויות שונות. כל זה קרה בעקבות הלחץ האלוקי של השלוש וחצי שנים האלה, כן, מלחמת יום כיפור ועוד שלוש וחצי שנים. כמובן, זה תהליכים, חלק קוראים תוך כדי, חלק קוראים אחרי, ואנחנו עוד, בעזרת השם, נמשיך קצת לדבר על התוצאות, על התהליכים שממשיכים את העניין הזה בשיעור הבא. זה ניכנס יותר להיבטים המעשיים של השינויים האלה, אבל אני מקווה שנתתי לכם היום את הסקירה שתבינו, קוראים לזה מהפך עד היום, זה מפורסם, המהפך הפוליטי. זה מהפך שהוא לא רק פוליטי, זה מהפך מאוד מהותי, מאוד עמוק. מקווה שהצלחתם להבין את הדברים מתוך הסיכומים שלי. אז עד כאן להיום. תודה רבה.